במקום, שעם ישראל הוא אור לגויים. עם ישראל הוא הגורם המרכזי לקיומו של העולם. אם לא היה עם ישראל, לא היה עולם. למה? כי העולם כולו נברא למטרה מסוימת. מה המטרה של בריאת העולם? דיברנו על זה כמה פעמים. מה המטרה? בשביל מה האלוקים ברא את העולם, אתם יודעים? יפה מה, אני רואה שלמדת הרמח"ל כנראה, למדת הרמח"ל. הטוב והמיטיב כתוב. הוא טוב, הוא גם מיטיב. באמת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לטובה. מישהו שמע פעם את הביטוי, הכל לטובה? איפה שמעתם את זה? בברסלב. חשבתי שמכון מאיר. באמת, הכל לטובה. אבל גילוי הטובה הזאת, נאמר, לגלות את הטוב בעולם, זה התפקיד של עם ישראל. התפקיד של עם ישראל, לגלות את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי מנה. אין מקום פנוי מהרצון הטוב של אלוקים. לזה נבחרנו. זה עניינו של עם ישראל. זה נאמר לאברהם אבינו בהתחלת הדרך. הוא אומר לו, יהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כך הוא אומר אל אברהם אבינו. ואחר כך, לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו מממשים את הרעיון הזה. בין במודע, בין בלא מודע, זה לא משנה. תפקידו של עם ישראל להיות פרוג'קטור. אור. תפקידו של עם ישראל זה להיות נר, להאיר, תלוי מדרגות, להאיר את העולם. כמו שאומרים על האדם, כי על האדם אומרים, כי נר השם נשמת אדם. הנשמה של האדם זה נר, היא מאירה, האדם תפקידו להאיר. ככה גם עם ישראל בעמים נאמר, הוא הגורם שמאיר לעולם, מיטיב לעולם, מביא טוב לעולם. אז באמת אשרינו מה טוב חלקנו, שזה תפקידנו, זה עניינים. מתי זה יתממש, מי יודע, כל החזון הזה, עוד כמה ימים? היום אם בקולו, תשמעו, היום קולו תשמעו. אבל האמת שהוא מתממש לאורך כל ההיסטוריה. ההיסטוריה של האנושות, של העולם בעצם, היא לא צירוף של מקרים, אלא זה תוכנית, זה פרוגרמה. שיש לה ראשית ויש לה אחרית, מגיד מראשית, אחרית. וחכמים מסבירים שההיסטוריה היא, החלק הראשון של ההיסטוריה, זה 6,000 שנה כנגד 6 ימי המעשה. והתכלית של כל ה-6,000 שנה האלה, ימי המעשה, זה יום השבת, האלף השביעי, שבאלף השביעי יגיע יום השבת, ביום השבת קראת לשבת עונג. מה זה עונג? זה טוב או לא טוב, אה? מתי היה השבת, מי זוכר? אתמול, נכון? זה עונג, עונג שבת היה. ממש עונג שבת. אבל מעין זה יהיה עניין עולמי. לא רק אישי, פרטי, שאנחנו עושים את השבת וקראת על השבת עונג, ונשמח במלכות השם, אלא זה יהיה גם עניין עולמי. אבל זה יהיה על ידי עם ישראל. עם ישראל, הוא התפקיד שלו באמת אור לגויים, ירושלים אורו של עולם, זה התפקיד שלנו. לכן, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה טוב גורלנו, ברוך השם, שאנחנו אמרנו נר או פרוג'קטור, תקראו איך זה. אבל תשאלו אותי שאלה, למה לא רואים את זה? תשאלו. מי לא רואה את זה? מי שלא לומד, לא רואה את זה. זה נכון. האנשים לפעמים נמצאים במקום טוב, אבל לא רואים את הטוב שבמקום הטוב, נאמר ככה. הכרת הטוב זה מעלה גדולה לבן אדם. אם אדם באמת לא חסר לו שום דבר, אבל הוא לא מרגיש טוב, למרות שלא חסר לו שום דבר. זה תלוי בלב של האדם, בחינוך של האדם, באישיות של האדם. לכן אנחנו צריכים להכיר בחסדי השם. גם כשלא רואים את זה פיזית, אבל צריך לדעת שמעבר לכל המהלכים וכל הסיבוכים וכל הקשיים הכלליים והפרטיים, המגמה הזאת קיימת, שרירה וקיימת. כמו בששת ימי המעשה, השבת היא בעצם קשורה לששת ימי המעשה, כי כל ששת ימי המעשה הם הכנה לשבת, והשבת מקרינה את ששת ימי המעשה, והם הכנה לששת ימי המעשה. ככה כל ההיסטוריה וכל ההתפתחות האנושית והעולמית וכל הדברים האלה, המגמה הפנימית לגלות את הטוב, או לגלות את הרצון הטוב של אלוקים. ואם אתה לא רואה את הדבר הזה, סימן שיש לך בעיות בעיניים. מה אתה צריך לעשות בשביל לתקן את העיניים שלך? לבוא לאן? למכון מאיר. כן, בבקשה. חכה עוד כמה שנים, נראה איך זה יהיה בדיוק. יש לך סבלנות. הרמח"ל, הזכרנו קודם הרמח"ל, יש לו מאמר שנקרא על הגאולה. מאמר הגאולה. אז הוא מתייחס לשאלתך, איך ייראה לעתיד לבוא כשהעולם ייגאל, האנושות ייגאל, עם ישראל ייגאל, כולם ייגאלו. מה יהיה לעתיד לבוא? לגלות לך את זה או שאתה רוצה להמתין? מה אתה רוצה להמתין? טוב, אני אגיד לך מה שהרמח"ל אומר, כי אני עוד לא הייתי שם, אבל מעין דבר כזה אפשר כבר היה לטעום היום בעניין הזה. זה, בשביל להבין את זה צריך להבין את המציאות של המין האנושי בכללותו. כשהמין האנושי נברא או נברא, בהתחלה היה האדם הראשון. האדם הראשון הוא האבא של כל המין האנושי, זה היה האדם הראשון. האדם הראשון, כתוב שהניחו אותו בגן, והניחהו בגן עדן. גן עדן, זה ראיתי כתוב באיזה מקום, מקום נחמד. היה טוב או לא טוב בגן עדן, מה? כי כתוב בגן עדן רק טוב, רק טוב. לא כתוב, היה, אמנם היה עץ הדעת טוב ורע, אבל לפני החטא, לפני שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, האדם הראשון היה במציאות אידיאלית, מה שנקרא. הוא מימש את עצמו בלשון המודרנית שלנו. מימוש עצמי. היה מאושר, היה שמח, שמחה עצומה. כל זה היה לפני החטא. לפני החטא היה חי את האמת. היה חי בשלווה. לא היו לו ספקות, לא היו בושות, לא היו לו דברים כאלה. אחרי החטא, דבר ראשון, התחיל להתבייש. ממי התבייש? מעצמו. איך הוא התדרדר למצב כזה? מקודם, כשהוא בא על אשתו, היו ערומים. לא התביישו משום דבר. איזה אמיתיים עד הסוף. אמיתיים או לא אמיתיים? אתם יודעים, יש ביטוי כזה, איך זה נקרא? כאלה שהולכים בלי בגדים, איך קוראים להם? נודיסטים, או, נודיסטים. עכשיו, האידיאולוגיה של הנודיסטים, שזה תהיה אמיתי עד הסוף, בלי לבוש. רעיון טוב, מה אתם אומרים? רעיון טוב? לשיטתם, אתה אמיתי עד הסוף, אתה לא מכסה שום דבר, תראה אותי ככה. הנה, זה אני, באופן הטבעי ביותר. כמו חיה בטבע. למה אתה צוחק? זה ככה הם חושבים. חיה בטבע לא צריכה לבוש, לא צריכה להתבייש, לא צריכה להתכסות. מה קרה לאדם הראשון? אחרי החטא, התחיל להתבייש, התחיל להתחבא, התחיל... בושה גדולה. מתי האדם מתבייש ממה? שהוא לא בסדר, הוא מתבייש. התחיל להתכנס לתוך עצמו. אבל יותר מזה, העונש שהיה על האדם הראשון היה העצבות. העצבות, פשוט. לא יודע אם שמעתם את המילה עצבות? מישהו פעם שמע את המילה עצבות? מישהו היה עצוב כאן פעם? אתה היית עצוב פעם? לא, ברצינות. אתה נראה לי כל כך שמח. תראו איזה חיוך, אוזן לאוזן. אבל שרתה העצבות על המין האנושי. כתוב בעצב תלדי בנים. למה בעצב? את מביאה נשמה טובה לעולם. למה בעצבות? בעצב תאכל את לחמך. אתה אוכל, אז למה אתה עצוב? למה אתה עצוב? העונש של החטא הקדמון באופן מעשי, כלומר, הוא ניכר עד היום על אנשים. כשאני רואה בן אדם עצוב, אני מיד אומר משכן, תראה מה האדם הראשון עשה לו. עד היום. עד היום המין האנושי הוא עצוב. ולהיות עצוב זה לא כל כך סימפטי. זה לא כל כך נעים להיות עצוב, נכון? אה? היום למשל, חסר אוכל. מישהו ראה פעם אדם בסופרמרקט, איך זה מרקולים, איך זה נקרא, שפע פה, שפע שם. עומדים ליד הקופה עם מרימות של עגלות כאלה מלאות, לא רואים את הבן אדם מרוב אוכל. הוא שם את הכסף שלו, תראו איך הוא עצוב, וואי וואי וואי, מסכן. יכול לקרות דבר כזה? לא חסר לו שום דבר, אבל העצבות חודרת לכל, לליבם של האנשים. זה העונש של האדם הראשון, שהוא עזב את ה... מה שהוא היה צריך להיות באמת. הוא לא חי את עצמו כאדם. למה? הוא הלך אחרי היצרים שלו, אחרי התאוות שלו, אחרי כל מיני דברים, והוא איבד את האדם שבו. מהות האדם, שאדם ישלוט על עצמו, וילך בדרך האמת, ילך על פי השכל הישר, נאמר בלב הבא. אבל כשאדם מתחיל כל מיני חשבונות אחרים, האלוקים עשה את האדם ישר, אבל אמא ביקשו חשבונות רבים, כל מיני, אז שורה עליו עצבות גדולה. ואני לא רוצה להאשים את כל העצובים. למה? כי זה מתחיל ממי? האדם הראשון. העצבות היא חלק בלתי נפרד כביכול מהמציאות הנפשית של המין האנושי בדור שלנו, ובכל מקום ומקום בעולם, לצערנו הרב. שאלת אותי שאלה, זאת היא התשובה לשאלתך. מה יהיה לעתיד לבוא? אומר הרמח"ל במאמר הגאולה שלו, תחזור להיות שמחה בעולם. האנשים יהיו כל כך שמחים לעתיד לבוא, שמי שיראו אותו עצוב, יגידו, תגיד לי, מה קרה לך? אתה משהו לא נורמלי, מה זה? אנשים כל היום ילכו עם חיוך מאוזן לאוזן, יהיה להם התכווצויות שרירים בלחיים, ככה. כל היום, כמו איזה חתן בחתונתו, משהו כזה. כולם שמחים. זה יהיה משהו... תגיד לי, זה נורמלי?
הרגע לא, אבל זה...
אבל זה מה שיהיה. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. אנחנו אומרים את זה בתפילה בשבת. כן, השמחה הזאת, לשמוח במלכות השם, לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, שאנחנו חיים בעצם במקום טוב, לא רע, שהארץ הזאת היא ארץ טובה, לא רק ארץ ישראל, כל העולם הוא בעצם, יש בו טוב, יש בו טוב, רק מה, יגלו את הדבר הזה. זה יתגלה לעין הנשמה, נאמר. העין הנשמתית שלנו תראה בכל דבר ודבר את ה... אור האלוקי, את הניצוץ האלוקי, את הטוב האלוקי, זה יהיה לעתיד לבוא. אתה רוצה להמתין עוד קצת או חכות לשבת? בבקשה, כן.
למה כבוד הרב אמר לו, תחכה עוד כמה שנים? יכול להיות שזה מחר, זה לא?
אני לא אמרתי שלא. אני אמר, הוא רוצה לחכות, אבל אני אומר, גם היום. אדם יכול לחיות היום את העתיד. תלוי איזה אישיות אתה. זה כמו אדם בעל חזון. אדם בעל חזון, אני לא מדבר ברמה הדתית, ברמה האנושית. אדם אמר שיש לו חזון, הוא רואה לנגד עיניו את העתיד בהווה. הוא אומר, כל מה שיהיה, אני רואה כבר ממש באופן, כמו ארכיטקט, שרואה לפניו את הבניין שלם, למרות שהוא רק בסרטט על הנייר או משהו כזה. אותו דבר גם אנחנו. אתה יכול לחיות בהווה, את העתיד, ולראות שההווה והעתיד זה לא שני דברים נפרדים. ההווה זה בסך הכל ההכנה לקראת העתיד. במילא אתה שמח בהווה, למרות שההווה הוא קצת נראה קשה, אבל זה חלק מהתהליך עד שיתגלה העתיד. אתה צודק. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אומרים, מה זה העולם הבא? יש הרבה פירושים, אבל אחד הפירושים הבא זה העתיד. העולם הזה זה עכשווי, העולם הבא זה העולם העתידי, כן? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא מבחינה הזאת. דהיינו, אנחנו יכולים, אם אנחנו זוכים לדבר הזה, יכולים לחיות בהווה את העתיד. וזה הדבר, הרעיון הזה, שאתה חי בהווה את העתיד, זה נאמר אצל הרב קוק זצ"ל, הוא אומר, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא גנז את האור ביום הראשון, האור הזה שהיה מאיר מקצה העולם ועד קצהו, אותו אור שאור זה טוב, שבכל דבר ראו את הטוב, הקדוש ברוך הוא את האור הזה, הוא גנז לצדיקים לעתיד לבוא, ככה רש"י אומר. אז אפשר להבין את זה, מה זה לצדיקים לעתיד לבוא, עוד פעם יהיו צדיקים שיזכו לאותו אור, לאותו טוב, לראות הטוב הזה. פעם יהיו דברים כאלה. אבל הרב קוק אומר, זה לא כך. הוא אומר, ישנם צדיקים בהווה שהם חיים את העתיד. זה נקרא צדיק לעתיד לבוא. צדיק שחי בהווה את העתיד לבוא. והעתיד לבוא מאיר את נשמתו. זה הצדיקים לעתיד לבוא, זה תשובה לשאלתך. האם בהווה אפשר לראות את הטוב הזה? שאל אותי, אתה יכול לראות את זה? או קשה לך?
כשאומרים עולם הבא, לא מתכוונים כאילו לעולם הבא? אתה כאילו מאמין
שאתה אומר את זה? שמעת, הרי קודם כל אתה יכול לראות את הטוב בעולם הזה?
אפשר לראות.
יש כאן מישהו שיש לו עתיד בחיים? אני שואל, יש כאן מישהו עם עתיד? אף אחד אין לו עתיד כאן. אז אני יכול לראות פה על הפרצוף. מי שאני שואל, מי יש לו עתיד ומחייך, סימן שיש לו, הוא מאמין בעתיד שלה. העתיד כבר מאיר את נשמתו, כי הוא יודע שיש לו עתיד. מה ההפך מזה? יש לך מישהו מיואש מהחיים? מי אתה רואה כמה פנים הוא רואה? זאת אומרת, אדם מיואש מה זה, אדם בלי עתיד, הוא לא חושב שיש לה עתיד. אז מה אדם כזה צריך לעשות שהוא מיואש, מה הוא צריך לעשות? לבוא למכון מאיר. איך אומר רב נחמן מברסלב, הזכירו את שמו מקודם. ידי, אסור מה? אין ייאוש בעולם, אסור להתייאש. למה? לעם ישראל יש עתיד? מה אתם אומרים? נצח ישראל לא ישקר. זה מובן, דווקא ראיתי את זה אתמול בפרשת השבוע. כתוב לגבי עם ישראל שמשה רבנו אומר לפרשת יתרו הכוונה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא תלך תאמר לבית יעקב, תגיד לישראל, מה? תאמר להם, אתם תהיו לי ממלכת כהנים, וגוי קדוש, כתוב גוי קדוש. אז הספורנו מסביר מה זה גוי קדוש, מה זה קדוש. אז הוא אומר, קדוש זה קיים. גוי קדוש, הכוונה היא, אתם, אל תדאגו, אתם, עם ישראל, קיים לנצח. זה נקרא קדוש. למה? כי יש הגדרה בחז"ל, מה זה קדוש? קדוש זה קיים לנצח. אחרי אומרים, קדוש, קדוש, קדוש בקדושה. כמו שהקדוש ברוך הוא קדוש וקיים לנצח, ככה עם ישראל קיים לנצח. אז כשאדם חושב על עם ישראל כעם הנצח, שהוא קיים לנצח, ולא רק זה, גם הייעוד, ממלכת כהנים, ממלכת כהנים הכוונה היא, אתם תאירו לעולם, כמו הכהן שתפקידו להאיר לעולם, להיטיב לבריות, לברך את הבריות, כן? אותו דבר עם ישראל. אז זהו, כשאדם חושב על זה ומקבל את זה, כמובן, הוא חי את העתיד והוא חי את זה בשמחה ובטוב לבב. טוב, אבל כל זה היה בכלל רק על השאלה הפשוטה, מה אתם אומרים על עם ישראל? מה אתם אומרים על עם ישראל?
עם קדוש.
עם קדוש, עם נחמד, ברוך השם. אנחנו עוד נזכה חיינה וחיינה לראות בטוב העם הזה. אנחנו ברשותכם נחזור לעניין שלנו לגבי עם ישראל. כן. בדף מם א', בבקשה. הנושא שעסקנו בו זה העניין של שכר ועונש בכלל, כפי שעם ישראל רואה את זה, ולעומת זה כפי שאומות העולם רואים, הכוונה היא לנצרות ולאסלאם, ואמרנו ההבדל בינינו ובינם, שעם ישראל תואם את טעם העולם הבא, שעולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, גם בעולם הזה. כמו שאמרנו, שבת מעין עולם הבא. זאת אומרת, אנחנו בשביל לזכות לשכר, אנחנו לא צריכים למות על מנת לזכות לאותו אותה עונג או אותו טעם של העולם הבא. אנחנו יכולים וצריכים בעולם הזה גם כן לזכות לאותו אותו עניין שנקרא השכר בעולם הזה. ויותר מזה, הוא אומר שההשגחה האלוקית היא מתגלה בארץ ישראל בפרט, היא מתגלה בכל דבר ודבר. בבקשה, נפתח אולי בשלוש שורות בדף מם למטה. ויהיה הסובה בארץ הזאת ורעבה, טובתה ורעתה תלויים בעניין האלוקי לפי מעשיכם. דהיינו, הארץ הזאת מגיבה למצב המוסרי של עם ישראל. ויהיה מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, מזג האוויר, גשמים, ברכה, או חס ושלום בצורת, או דברים כאלה, כל העולם כולו זה נוהג על פי הטבע. בארץ ישראל זה נוהג על פי המצב המוסרי של העם היושב עליה. ויהיה מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם, כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סובה בארצכם, כמו שהזכרנו מקודם. במחנה יהודה חסר משהו מהפירות? מה אתם אומרים?
לא.
לא חסר. אוכל חסר במדינה הזאת? אה? לא. יש שפע. למה? כי אנחנו מה? עמך ישראל כולם? צדיקים, אנחנו צדיקים. דיברנו על זה בשיעור הקודם, מה זכינו של שפע כזה גדול בארץ ישראל? מה זכינו? האם בגלל אוצרות הטבע שיש כאן? האם בגלל הזהב שיש כאן? או יהלומים שיש כאן? או הנפט שיש כאן? או המחצבים שיש כאן? מה זכינו בשפע כזה גדול יש בארץ הזו? אני נוהג לספר, פעם הכרתי אדם אחד מרומניה, לא יהודי, כן, מרומניה. הוא עבד באיזה עניין של חסד במשפחה שלנו. טיפל בחמי, זיכרונו לברכה. ושאלתי אותו, תגיד לי, למה באת כאן לארץ ישראל לעבוד? הוא אומר, באתי כאן להרוויח קצת כסף. אמרתי, מה עם רומניה? אתה בא מרומניה, הארץ הזאת, ארץ שיש בה כל טוב סלע. יש שם נפט, יש שם מים, בלי גבול. יש שם יערות, עד. יש שם מחצבים, יש שם הכל. אתה צריך לבוא לארץ ישראל בשביל להרוויח כמה כסף? האם אתם לא יכולים לחיות בארץ שלכם בשפע, בטוב? אז הוא אומר לי, תשמע, נכון, אצלנו לא חסר כלום לכאורה, חסר הכל. מה חסר? הוא אומר, חסר המוח היהודי. חסר המוח. אתם באתם לארץ. אין כאן שום דבר, ארץ יש ממה, והפכתם את המקום הזה לגן עדן. זה נכון מה שהוא אומר. המוח היהודי יודע לקחת את הארץ הזאת ולהפוך אותה ממקום שמה, מקום מדבר, למקום של ממש גן עדן. אבל זה לא רק המוח היהודי. זה ההשגחה האלוקית, צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא מסדר כך. כשעם ישראל שב הביתה, שב לארץ ישראל, אחרי 2000 שנות גלות, אחרי כל הצרות שעברנו, הקדוש ברוך הוא, כמובן בעזרתנו, בהשתדלותנו, הופך את המקום הזה ממש למקום שיש בו שפע. זה מה שהוא אומר כאן, תראו סובה בארציכם. וזה גם בזכות עצמנו, שאנחנו משתדלים ומתאמצים, אבל לא פחות מזה זכות אבותינו. צריך לדעת שכל מה שעם ישראל עובר בהיסטוריה לא הולך לאיבוד. כל הסבל, כל הצער, כל הדמעות, כל הדמים, כל מה שאנחנו עברנו, הדברים האלה נרשמים לזכותנו כאומה, וישנם דורות שהם סובלים, וישנם דורות שהם זוכים, נאמר. הדור שלנו הוא דור שזכה, בזכות כל מה שעברנו, אנחנו זוכים לכל השפע הגדול שאנחנו היום עדים ממש בחוש, כן. אני רוצה להבין את זה בצורה כזאת. קודם כל צריך להבין, ההיסטוריה היא לא צירוף של מקרים, סתם כך. קורא הדורות מראש. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גלות שנות 2000, כל הדברים האלה זה על פי תוכנית אלוקית. קורא הדורות מגיד מראשית אחרית. במבט הכללי של כל ההיסטוריה, הכל, איך אומרים, מתוכנן על ידי ריבונו של עולם, בתוך כל המהלך הגדול הזה. אבל יש גם לנו, כבני אדם בעלי בחירה חופשית, יש לנו מה להוסיף למהלך, לתוכנית האלוקית הזאת, או לגרוע מהתוכנית האלוקית הזאת. אז אתה צודק. מצד אחד, כל ההיסטוריה היא לפי תוכנית אלוקית. כולל העליות, כולל הירידות, כל מה שנמצא בתוך כל התוכנית הזאת. אבל מאידך, ודאי וודאי, ההתנהגות של עם ישראל, של הכלל ושל הפרט, הוא מקרין ומשפיע על המציאות שאנחנו חיים בתוכה. כנר מצווה ותורה אור. וההפך, ברוב אבונותינו, גלינו מארצינו. ויש מדרגות בדבר הזה. אבל אנחנו לא באים להאשים חס ושלום. אנחנו באים לקבל אחריות, מה שנקרא. זה כן. אתה צריך כבן אדם לדעת, לא רק חייך בידיך. אתה אחראי לעצמך, ואתה יכול לבנות את עצמך, אבל באותה מידה אתה יכול גם להרוס את עצמך. הבחירה החופשית זה ערך מקודש. הבחירה החופשית, אתה בונה, כתוב, אל תקרא בניך, אלא בוניך. אנחנו מבחינת פועלי בניין. כל אחד בונה את החיים שלו. אם אתה במדרגה יותר גבוהה מהמדרגה הפרטית שלך, אז אתה אומר, לא רק שאני בונה את עצמי, אני בונה את עמי. אני עולה לארץ ישראל לא רק בשביל עצמי, אני עולה לארץ ישראל בשביל עמי. זאת אומרת, הבניין הוא מבחינת התודה, מבחינת המעשה זה בין כך ובין כך. אבל התודה יש אדם שהוא, זה התפקיד שלו, הוא לא רק עניין פרטי, אלא גם עניין משפחתי, עניין חברתי, עניין לאומי, עניין עולמי, נאמר. מדרגה כזאת שאתה מודע לזה, שכל מעשה טוב שאתה עושה בחיים, אם זה מחשבה או דיבור או מעשה, כל דבר, אתה מאיר לא רק לעצמך ואת נשמתך, אתה מאיר גם לעולם כולו. אתה בונה לא רק את עצמך, אתה בונה גם את העולם כולו. אז לגבי שאלתך, ודאי וודאי שההתנהגות שלנו לטובה היא מאירה את העולם, מרומם את העולם, מתקן את העולם. ואם זה לא כך, אז מה לעשות? אבל תשאל אותי אם מעבר, מעל לכל זה, יש ריבונו של עולם, תשאל אותי. גבוה מעל גבוה שומר. ריבונו של עולם מעל כל זה. כמו שנאמר במעשה בראשית, והארץ הייתה תור ובור וחושך על פני תהום, אבל רוח אלוקים מרחפת על פני המים, אפילו בתור ובור ובתהום ובחושר ובלגנים, מעל כל זה רוח אלוקים מרחפת. אז הכל לצפוי, מבחינת מושגח, מכוון, אבל הרשות
נתונה.
נתונה. הרשות נתונה, דיינו הבחירה. ודאי, ולחיות את הדבר הזה. מצד אחד להכיר במסיעות השם. מצד אחד להכיר שהקדוש ברוך הוא מסדר את הכל, מכוון את הכל. ומאידך לדעת שיש לך תפקיד בתוך הכל הזה. לא כמו שאלה שאומרים, אין מה לעשות, הכל מאלוקים, זה הגורל שלי, זה המזל שלי, אני פסיבי, איך אומרים, נכנס לאיזה נירוונה כזאת, לאפתיות כזאת, ללא אכפת לי, הגלגול נשמות, הדברים כאלה, זה לא יהדות. זה, אולי בהודו יש דבר כזה, גלגול נשמות או דברים כאלה. אנחנו אומרים, הכל מאלוקים, והכל לטובה, אבל לך יש תפקיד. ותפקיד לתקן עולם במלכות שדי. לתקן, 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 לתקן. אנחנו כולנו פועלי בניין. בניין, כל אחד לפי מדרגתו. זה מובן. לחיות את שני הדברים לכאורה סותרים אחד השני. מצד אחד הכל מאלוקים והכל לטובה. ומצד שני יש לך את התפקיד בתוך הכל הזה. בתוך... זהו התפקיד של מכון מאיר. מצד אחד להאמין בקדוש ברוך הוא, במציאות הקדוש ברוך הוא. מצד שני לדעת יש לך תפקיד בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ותפקיד חשוב בעולמו. אתה רוצה להיות ממקף? תהיה ממקף. אתה רוצה להיות ממם? תהיה ממם. אתה רוצה להיות מ"פ, תהיה מ"פ. אתה רוצה להיות מג"ד, תהיה מג"ד. אתה רוצה להיות רמטכ"ל, תהיה רמטכ"ל. אני מכוון שכל אחד יש לו תפקיד. אחד יש לו תפקיד של אחריות וקושי על עצמו, אחד על מחלקה, אחד על פלוגה. כל אחד לפי מדרגתו. כל אחד צריך לקבוע לעצמו מה הוא רוצה להיות בחיים. אתה רוצה להשפיע על כל העולם, אתה רוצה להשפיע. שם תלמד תורה, חביבי. צורך השקעה גדולה, השקעה גדולה. צורך כל אחד לפי הפונקציה שלו, לפי התפקיד שלו. טוב, בכל זאת ראינו שהברכה בארץ ישראל היא פונקציה של התנהגותו של עם ישראל. תראו סובה בארצכם וגשמיכם יבואו כסדרם, לא יכחשו זמניהם, ותגברו במתי מספר על אויביכם. במלחמת השחרור, כמה היינו? 600,000. כמה האויבים שלנו היו? כמה? 100 מיליון. בערך 100 מיליון. 600,000 מול, אני לא מדבר על הצבא, הצבא גם היה גדול של האויב, שלנו היה קטן יחסי. מעטים מול רבים. ניצחנו אותם? וגם ננצח אותם בעזרת השם. היום אומרים, האסלאם, זה כמה מיליון יש מוסלמים בעולם? 2 מיליארד. 2 מיליארד, יכול להיות, אני לא ספרתי אותם. 2 מיליארד, 200 מיליון. המוסלמים? איך אתה ספרת אותם? לא משנה. פעם היה איזה מנהיג אחד, מוסלמי אחד, שהתבטא, הוא אומר, בתמימות כזאת, הוא אומר, אני מתפלא, אנחנו למעלה ממיליארד מוסלמים, היהודים בסך הכל כמה מיליונים כאן בארץ ישראל, איך מיליארד מוסלמים לא יכולים לחסל את מדינת ישראל? מתפלא, למה אתה מתפלא? אלוקים אוהב אותנו. לא שאנחנו צריכים לשבת בחיבוק ידיים, אלא אנחנו צריכים צבא חזק, כלכלה חזקה, מדינה חזקה. אבל זה מה שהוא כותב כאן. הוא אומר, אתם תהיו מעטים, והאויבים שלכם יהיו רבים, ואתם תנצחו. הנה עובדה. ותגברו במתי מספר על אויביכם, ובזה תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע. ובאמת, מי שמתבונן, אפילו היום במדינת ישראל, יש כאן דברים שהם לא לפי חוקי הטבע. אתה רואה כאן, זה לא, יש כאן דבר שהוא מעל הטבע. בעצם קיומנו כאן, כמיעוט כזה קטן בתוך ים כזה של אויבים. זה כבר כשלעצמו רואים איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כי אם לפי רצוני, אך בעובריכם על דבריי, תראו רעב ובצורת ונגף וחיירה, וגם בימים אשר כל העולם כולו ישרוי בשלווה, כמו בתקופת 2000 שנות הגלות, שהמין האנושי איכשהו התקדם, אנחנו היינו בממש, איך אומרים, בשפל המדרגה, בחושך בתקופת הגלות. אז תדעו כי עניינכם מונהגים על ידי דבר העומד למעלה מן החוק הטבעי. אנחנו מונהגים למעלה מן החוק הטבעי. אמנם לא שאנחנו מבטלים את החוק הטבעי. זה המיוחד בארץ ישראל, לעומת המדבר. במדבר באמת הכל היה על טבעי, המים, הסלב, המן, ההשגחה, הכל היה על טבעי. ממש רואה את זה בחוש. אבל בארץ ישראל, העל טבעיות הזאת, היא מתגלה בטבעיות. בעבודת האדמה, בכלכלה, בצבא, בכל דבר ודבר, אבל יד השם בתוכו, השגחה האלוקית, היא בכל דבר ודבר. וכל זה, מה שאני אומר לך, נתקיים כבר. אומר כאן רבי יהודה הלוי, בבית ראשון ובית שני זה נתקיים. כל היהודים הכלולים בתורתנו באו, זה לא תיאוריה. פעם יהיה, אחרי, אני לא יודע מה. כל מה שכתוב בתורה על שכר ועונש על עם ישראל, אנחנו כבר אכלנו אותה, כבר הרגשנו אותה, חווינו אותה, כולל פרקי התוכחה שאנחנו קוראים בתורה, גם את זה כבר עברנו גם את הדברים האלה. זה לא תיאוריה, זה לא אוטופיה, זה לא איזה רעיונות שאין להם אחיזה במציאות. זה היסטוריה, אנחנו ממש עברנו את ההשגחה הזאת בהיסטוריה. ואין לחוש איפה פן לא יוסיפו להתקיים. מה שהיה, ודאי היה, וכל ההבטחות האלה שאלוקים מבטיח לנו, למשל, האלוקים מבטיח לעם ישראל, שעם ישראל יבוא בחזרה לארץ ישראל, קיבוץ גלויות. זה יתקיים או לא יתקיים? מי הוא כותב את זה? צריך לדעת, רבי יהודה הלוי לפני 1,000 שנה. לפני 1,000 שנה, יהודים, לא היה כאן קיבוץ גלויות. כשהרבי יהודה הלוי בא לכאן, הוא בא לכאן, היה אדם בודד. ואומר כאן רבי יהודה הלוי, בגודל אמונתו, אומר, אלוקים הבטיח מה שהיה יתקיים, אבל גם הוא הבטיח שנבוא לארץ ישראל, ויהיה קיבוץ גלויות, והעם הזה יחזור לבנות את ביתו בארץ, את בית המקדש וכל הדברים האלה, כמו שזה היה, ככה זה יהיה בעזרת השם. מה נאמר אנחנו בדור שלנו? שאנחנו חיים את קיבוץ גלויות. מה אנחנו צריכים להגיד? מה צריך להגיד?
בוא מתקיים.
לא רק זה, תגיד תודה רבה. תאר לך שהיית בתקופה של רבי יהודה הלוי. והיית אומר, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ואתה מסתכל איפה ציון ואיפה שובך ואיפה זה. היום אנחנו כאן מממשים את ה... את ה את החזון הזה. כן, בבקשה.
אבל הרב, עכשיו בימינו יש יותר התבוללות מאשר עלייה לארץ.
אני בדקתי את זה, אתה טועה. איפה אתה ימים שאתה אומר את הדבר הזה? מאיפה שמעת?
כל שנה עולים 800-900 איש בשנה לארץ.
מה אתה מדבר? מאיפה קיבלת את האינפורמציה הזאת?
זה היה ממוצע שעה.
לא, אל תגזים, אל תגזים, אל תגזים. אל תגזים.
כל כך הרבה התבוללות.
אל תגזים. איפה העין הטובה שלך? איפה? לאן היא הלכה לך? אני תמיד עושה תרגיל בכיתה לראות קיבוץ גלויות. הנה, אתם 3, נכון? איפה ההורים שלך? איפה ההורים של ההורים? מרוקו, מאיפה ההורים שלך?
ארצות הברית.
מאיפה ההורים שלך?
מרוסיה.
תראו מה, 3 חבר'ה יושבים, קיבוץ גלויות. אני לא, לא ישבו כאן, לא סידרתי אותם. מה אני צריך להגיד עכשיו? ריבונו של עולם, תודה רבה, הבטחת קיבוץ גלויות, קיימת. אלא יש כלל גדול, אין אדם מכיר בניסו. אדם שהוא בתוך הנס, הוא לא מכיר בנס. ומאיפה לומדים את הדבר הזה? לומדים את זה מיתרו, את הרעיון הזה, שאנחנו לא מכירים את הנס. למרות שאנחנו בתוך הנס. אנחנו נס קיבוץ גלויות. בשבילנו זה פשוט קיבוץ גלויות. אבל אם הייתם חוזרים 100 שנה לפני זה, או 200 שנה לפני זה, הייתם אומרים, קיבוץ גלויות? על מה אתה מדבר? הארץ שממה, אין כאן שום דבר. איפה קיבוץ גלויות? היום מיליוני יהודים באים לכאן. לומדים מיתרו, כתוב את זה, יש ברכה מיוחדת לגבי הנס. הרואה מקום שנעשו ניסים לאבותינו, אומר, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. ככה נאמר, נכון? אז הגמרא דנה מניין אני מילי, מאיפה לומדים את הרעיון הזה, צריכים לי על מקום שנעשה בנס, צריך לברך. דרך אגב, גם היום, אם האדם היה לו נס, למשל תאונת דרכים לא עלינו, משהו שממש הוא ניצל בדרך נס, אז הוא צריך לברך במקום שהוא נמצא, אם הוא מגיע למקום הזה, לברך בשם המלכות, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אבל מאיפה לומדים את הדבר הזה? מיתרו. פרשת השבוע שנקרא, כתוב שיתרו, ואמר, ברוך שעשה לכם, לעם ישראל, נס. אז הגמרא שואלים שאלה, רגע, מיתרו צריך ללמוד? מי נעשה לו נס? יתרו הרי רק שמע שנעשה נס, הוא לא היה בנס, הוא לא ראה את קריאת ים סוף, הוא לא ראה את ניצחון מלחמת עמלק, הדברים האלה. אבל מה? הוא שמע שבני ישראל יצאו ממצרים, הוא שמע על קריאת ים סוף, הוא שמע על ניצחון עמלק, הוא שמע על הדברים האלה. אז למה צריך ללמוד ממנו? אלא אין אדם מכיר בניסו. הרי צריך ללמוד את זה ממשה רבנו. משה רבנו היה בניסים האלה, ראה אותם, חווה אותם. הוא היה צריך ללמד אותנו ברוך שעשה נס לאבותינו במקום הזה. אלא מי שעומד מרחוק, הוא רואה את הנס. מי שהוא בתוך הנס, הוא לא רואה את הנס. אנחנו, שאנחנו בתוך הנס עצמו, לא קולטים את גודל הנס שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל. אבל לכו תשאלו אנשים, עמים אחרים, שחיים ביבשות אחרות. שאלו אותו, מה זה מדינת ישראל? מה זה עם ישראל? אומרים, עם ישראל? עם שקם לתחייה. איזה תחייה? מה התחייה? הוא קם לתחייה. ממש קם לתחייה. מבחינה מדינית, מבחינת השפה, קיבוץ גלויות זה נס אחד גדול. כולם עומדים, מסתכלים, מתבוננים בעם הזה שקם לתחייה כפלא גדול, כנס גדול, כהגשמת חזון נביאי ישראל. ואתה יש לך עוד, אתה אומר, סליחה, אתה מסתכל כאן, אתה אומר ש... איפה העין הטובה? סיפר לי פעם חבר שהאשתו עבדה בבורמה, לפני הרבה שנים, מטעם שליחות של האום. האישה הייתה בבורמה, היה... יש כל מיני בענייני רפואה ודברים כאלה. והם היו באיזה ג'ונגל בבורמה שם, באיזה מקום נידח, ויום אחד הוא הלך לקנות במקולת של אותה עיר נידחת בבורמה שם, בתוך הג'ונגלים. אז בא למקולת, שואל אותו את הבחור שכזה, תגיד לי מאיפה אתה? הוא אומר לו, אני מישראל. הוא אומר, מה? אתה מישראל? בג'ונגלים של בורמה. אתם עם חכם ואמיץ. מצטייר אצלו איזה מין עם מיוחד במינו. איפה? בג'ונגלים של של בורמה, שם רואים את הדברים. אותו דבר היה פעם בחוץ, כשהיה טייל בצ'ילה. אני לא יודע אם אתם יודעים, בצ'ילה יש מקום שנקרא ארץ האש. זה בדרום צ'ילה, ליד הקוטב הדרומי. אז היה שם בחורצ'יק אחד, שהיה כאן, למד במכון מאיר, הוא סיפר לי שהוא היה אוהב לטייל בעולם, אז הוא נסע, הגיע גם לצ'ילה, לסוף העולם נאמר ככה. אז הוא פוגש שם אחד מהאנשים שם, אומר לו, מאיפה אתה? הוא אומר, אני מארץ ישראל. אתה מארץ ישראל. שי היה מלא התפעלות. הוא היה בטוח שארץ ישראל זה כמו ארצות הברית, כזה דבר גדול. למה? הם רואים מה שאנחנו לא רואים. אנחנו בחיי יום יום, בקשיים, בפוליטיקה, אבל מי שנמצא מרחוק, הוא רואה את הנס הגדול של קיבוץ גלויות, בתחיית עם ישראל, בניצחונם של עם ישראל מול האויבים שלהם, הרבים שכאן מסביב. זה מובן הדבר. אנחנו צריכים להכיר בנס הזה. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, להיות בעלי הכרת הטוב שאנחנו זוכים למה שאנחנו זוכים. אז זה הוא אומר, זה רואים בחוש. מי שרוצה לראות כמובן, אם האדם לא מחפש לראות את הניסיות, את המיוחד, את האל-טבעי בקיומנו כאן בארץ ישראל, הוא גם לא יראה, כי הוא לא רוצה לראות. אבל מי שמתבונן ומי שרואה, מי שיסתכל במיוחד בפרספקטיבה היסטורית, איפה היינו? רק לפני 60 שנה, 70 שנה, היינו איפה? באושוויץ. היינו בבירה עמיקתא. במקום כל כך שפל היינו. איפה אנחנו היום? ברוך השם. צריך להגיד תודה. צריך להגיד תודה. בסדר. אז יש עלייה לישראל, ולא רק שיש עלייה לישראל, תהיה עלייה גדולה לישראל. כל עם ישראל יבוא לכאן. כל, אנחנו אומרים זה בתפילה כל יום, מקבץ מי? נדחי עמו ישראל. מי מקבץ? מה, אתם חושבים שאתם במקרה כאן קיבוץ גלויות? זה לא מקרה. מקבץ! הקדוש ברוך הוא מקבץ נדחי ישראל. עד אלפי שנים, מה אמרנו? התפללנו, ריבונו של עולם. אתה מקבץ נדחי, מתי יגיע הזמן שיהיה קיבוץ נדחי ישראל? והיום מה? היום זה מתקיים, לנגד עינינו, ממש, ברוך השם. אז יש עלייה ותהיה עלייה, אל תדאג, בסדר? נפגש עוד בסיבוב. אני נזכר, לפני העלייה הגדולה מרוסיה, שבאו מיליון יהודים בפעם אחת כמעט, מפעה היסטורית, כמה שנים באו מיליון יהודים. אז באמת היה מצב שכבר התייאשו מהעלייה, היה יש משרד שנקרא משרד הקליטה, העלייה, משהו כזה. רצו לסגור אותו, למה? כבר לא הייתה עלייה, בשביל מה צריך את המשרד הזה? והיה מצב כזה. פתאום, שיטפון כזה, ואז הייתה שאלה, אמרו, יהיה כך וכך יהודים, עשו דמוגרפיה, יהודים, מה עם יהודים, יהודים. ואמרו, אז, וגם היום לצערנו הרב, אמרו, ניתן את, את ישע לערבים, כי במילא אין יהודים, אז שיהיה לפחות שהם יהיו שם. פתאום באו מיליון יהודים. מה נעשה עם המיליון יהודים האלה? איפה נשב אותם? אם לא באריאל. אריאל ידוע, זה עיר שהוא בא מלא מראש. קריית ארבע, כל מקום. זה רק ההתחלה. מה יהיה עם היהודים האמריקאים? כמה יש יהודים באמריקה, אתם חושבים?
7 מיליון.
5 מיליון, 6 מיליון, לא יודע, אני לא רוצה... בוודאי בוודאי הם יגיעו לכאן. זה עניין של כמה ימים. איפה נשים את כולם? איפה? אתה אומר בנגב, בנגב כבר לקחו לנו את האדמות הבדואים, מה נעשה? ודאי, נשים אותה, ארץ, ארץ הזאת תקלוט את כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא הבטיח קיבוץ גלויות לכל עם ישראל. וכמו שהוא אומר כאן רבי יהודה הלוי בכוזרי, הוא אומר, כל מה שהבטיח בעבר יתקיים, וכל מה שהבטיח בעתיד יתקיים, אשר דבר אחד מדבריהם של הנביאים, לא ישוב אחור, כל מה שהבטיח יתקיים. וברוך השם שאנחנו זוכים להתחלת הדברים, זה רק ההתחלה, התחלות הדברים. תודה רבה.